ציונות בפועל. לכאורה היא פלא. מדוע הוא צריכה כל התעמולה עבורנו? מדוע לקח זמן רב, משך 50 שנה, להסביר גם לנו, לעם ישראל בעצמו, את הציונות המדינית, לשאוף אל חירות של מדינה עצמאית, דבר שכל כך פשוט ומבואר? העמים בכל מרחבי תבל יודעים מזה ולוחמים עבור זה. גם עמים פרימיטיביים בארץ קוש מוכנים הם לשלם כל מחיר ולתת כל קורבן למען השגת עצמאות מדינית לעמם ולארצם. ומדוע לעם ישראל הייתה נחוצה כל ההסברה וכל ההטפה משך 50 שנה לשכנע אותנו בדבר הפשוט הרגילי הזה? רגילי זה נורמטיבי. וכי באמת אנחנו הבעלי דעה הקצרה מכל יושבי חלד? לנו צריך להסביר כל כך הרבה? מדוע יהיה קשה לנו לתפוס ההסבר הזה המבוסס בכל ההצדקה האנושית? וכי באמת אנחנו עם שחל, טמבל ובלתי מפותח? או אולי היו החיים שלנו במשך זמן הגלות נוחים וטובים כל כך בין האומות, עד שהיה קשה לנו להיפרד מנעימות הזאת ולהתרצות כמדינה וארץ משלנו? שואל בציניות. כל כך היה קשה לשכנע אותנו לעצמאות אחרי כל התלאות האלה וכל הפוגרומים וכל הזוועות ומסעי הצלב של הגלות? נו באמת. וכי לא היה די בנחלי דם ודמעות של ישראל שבהם נרטבנו כמעט בכל העולם כולו משך 1800 שנה, בכדי להביא אותנו אל הפתרון הפשוט והנראה הזה והגלוי הזה? אלא האמת שהציונות לא הסבירה לנו הפשוט והמובן כלל. מדינה ועצמאות לכל עם ולשון, אין בזה שום חידוש ושום רע, כלל. אבל במה שנוגע לענייננו האמיתי, במה שנוגע לקדושת ונצחיות ישראל, מדובר פה בשינוי המהות ובמהפכה תכליתית, מהפכה של התכלית עצמה. להפוך את התכלית לוקח המון המון זמן של תעמולה. חילוף, החלפת היסוד, השורש של עם קדוש, אלוהי, נצחי, אל זה של מהות ארצית, עולמית, של כל יושבי תבל, להחליף את זה. הציונות, כלומר, להיות לנו לאום ומדינה, היא שלילה של עניינה של כנסת ישראל. הברית בין הבתרים, מעמד הר סיני, ברית של ערבות מואב, שירת האזינו, שהעדות עליה הם שמיים וארץ. העדות על שירת האזינו הם שמיים וארץ. עניינה של הציונות הוא הניתוק, ניתוק הקשר הנצחי של האורייתא וישראל, של התורה ושל עם ישראל. לכחש, להכחיש כל העניין האלוהי שנטע השם בנו, וההנהגה השמימית הזאת לשרש אחרי האמונה הפשוטה, לסרס, לעקור את האמונה הפשוטה שרק בנו בחר השם מכל העמים, ולהוריד מאיתנו העדי של שכר ועונש מן השמיים, לכפור בגלות ובגאולה מן השמיים. לכפור בגאולה מן השמיים זה גם לכפור בגלות שהיא מהשמיים. לגשם, להגשים ולזהם כל המושגים הקדושים של נפשות ישראל. להראות לנו שאנו מסתדרים באותו הסדר ובאותן העליות והירידות של כל עמי הארץ. המושג הזה הוא ירידה לנפש מישראל, שאין ירידה אחריה, אין יותר נמוך מזה. חושך ואפס שאין אחריו כלום. החילוף הזה, השולל הכל, והמחריב הכל, החותר מתחת השורשים, בהכרח שייקח זמן רב ותעמולה מפוזרה, תעמולה שצריכה לחלוש על כל קהילות היהדות בכל העולם. בלוויית תנאים מבהילים, יש פה תנאים שצריכים להתקיים, שהם תנאים מבהילים כדי להצדיק את התעמולה הזאת. שהם, התנאים האלה, המבהילים האלה, הם שעזרו למהפכה הזאת להשתקע ולהשליט את עצמה. מדבר פה על תהליך מובנה, מחושב, זוועתי, יזום, ממומן, ארוך. הציונות איננה שיטה או התעוררות. הציונות היא מהפכה תכליתית. תוקף, עוצמת הטומאה, בעוצמה גדולה שלא הייתה כמותה בישראל. הציונים ידעו מן המהפכה שהציונות מהפכת, והכחש שהציונות מכחשת. הודיעו על זה גלוי לכל, ללא מעצור, מאז זמן הופעתם ועד עת הישג מטרתם, ללא מעצור. הודיעו בעיקר כי האמונה בגלות מן השמיים, גאולה מן השמיים, עם ביאת משיח צדקנו, זאת מעכב לפי דעתם. מספיק להאמין במשיח, מספיק להאמין שהגלות הזאת זו גזרה משמיים, ורק גזרה משמיים היא שתוציא אותנו מהגלות, זה מעכב את הגאולה שלכם, מספיק להאמין בזה. זה חלחל באמצעות תעמולה במהלך זמן ארוך וממושך, וחפר עם טוריה לעקור את כל השורשים. הריכוז וההשתמשות בכוחות שעומדים לרשותנו, שאפשר על ידיהם לפתור שאלת הגלות והתפזרות בין העמים, האמונה שעניין הגלות בכללו, הצרות והאיסורים, ההריגות ושפך הדם שעוללו לנו העמים השונים, זאת הכל גזרה מן השמיים, זה זיכוך מן החטאים. דרכי ההנהגה העליונה המביאה אל התיקון השלם שסידר השם יתברך בעולמו. לפי הכפירה הציונית, האמונה הזאת היא האסון הכי גדול שלנו. שהרי זה מצדיק את הגלות ומונע את השאיפה לדרכי הפתרון העולמי והגשמי. מה שהציונים רואים כל כך נכון, להפעיל את הדרכים הללו הגשמיות עבורנו. הציונות הוכרחה להילחם עם האמונה המתנגדת להם במלחמה גלויה, להכשיר את עם ישראל בהכשרה הנחוצה לחשוב את המחשבות שהם חושבים והתבונה שהם מבינים. בכדי להביא אותנו אל הגישה הציונית, פרסמו פעם אחר פעם, ללא הפסק, הפתגמים, כן? מטבעות הלשון, הביטויים, המאמרים בעיתונים שלהם, שבהם מסבירים את עצם עניינה של הציונות. ושהציונות מוכרחת לפרסמם. ציטוט: נוציא את העם מהדרכים העקלקלות. עוד ציטוט: נשחררם מן האמונות התפלות. ציטוט נוסף: נסיר מהם כבלי הקטנטנות. יהדות המשיח אסון היא לנו. אנחנו נוציא אותם מן הסמטאות הקצרות שהלכו בהם כל זמן הגלות. אנחנו בלתי מחכים על המשיח עם חמורו. כל אלה ציטוטים שפורסמו ונשנו במשך עשרות שנים בעיתונים, בעיתונות הציונית, בעיתונות שקדמה לציונות, בעיתונות של מבשרי ציון. ועוד כהנה וכהנה ציטוטים הממלאים את ספריהם, החל מנורדו והרצל, שם רשעים ירכב, ועד האחרון שבהם. הציונים הישנים עוד זוכרים מלחמה זו. בן גוריון, שם רשעים ירכב, עוד מזכיר באיזושהי פעם מלחמתו עם המושג של אתה בחרתנו. אבל כיום, אורי אבנרי ושאר סופריהם ומנהיגיהם שכחו כבר את זאת. ההכחשה לכל עניין יהדות ואמונה, הן במחשבה, הן במעשה, הוא עניין פשוט ומקובל אצלם, ואינו זקוק עוד לשום ויכוח, ואינם מדברים עוד יותר בעניין זה הרבה, כי הכשירו את הלבבות, הכשירו לכפירה. אולי אין צריכים עוד לדבר מזה שכבר השיגו המטרה זו, להשקיע כמעט את כל ישראל במחשבתם, במחשבת הציונות. על שטח זה הייתה להם הניצחון כל כך נקבע, כל כך מקובע, שאך למותר עוד להתעסק, מיותר להתעסק בזה, בשכנוע. כי ההתנגדות לעניין הציונות כמו שהיא באמת, כמעט נתבטלה ונשתתקה. פריקת עול תורה לגמרי, רחמנא ליצלן, החילול שבת קודש והתפתמות במאכלות אסורות, ביטול כל המצוות ולעבור כל העבירות של כל התורה, היא תוצאה ישירה ומוכרחת מן הציונות. אבל היא תוצאה, אם כי במראה החיצון שלה מצטמצמת רק לרכוש ארץ ומדינה ומקום בטוח לעם ישראל. זוהי הצגת הפנים. בנוגע לפעולות הללו, הציונות אינה מצגת ניגוד לשמור שבת ולאכול מאכלות כשרות, ופה הסכנה. אין זאת תנאי מפורש כלל במגילת היסוד של הציונות או של המדינה. אלא ההבנה העיקרית של הציונות על עניינו של עם סגולה שוללת כל האמונה הקדושה, מהראשית ועד התכלית. שוללת גם כן הכשר הרצון של קיום המצוות במעשה, כמו שנצטווינו בתורה הקדושה. התפיסה על מהות ישראל בגישה טבעית, ארציית, גשמית. ההסכם שהכל נתפס בהבנה הזאת האנושית ולא האלוהית. המבריח מן הקצה אל הקצה. אינה נותנת מקום לשמירת התורה כמו שניתנה לנו מן השמיים, אלא לשמירת התורה באופן אחר, פרוגרסיבי, מתוקן במרכאות כפולות, רפורמי. ההבנה הזאת שאנחנו, אותה המהות והמונהגים באותה ההנהגה האנושית כמו כל הגויים, לא זו בלבד שהיא מכחשת את כל האמונה של עם סגולה, אלא גם שוללת כל קיום המצוות במעשה, כמו שנצטווינו בתורה הקדושה, שהרי כל המצוות אי אפשר לתופסן בתפיסה אנושית. אי אפשר להכיל בגישה זו לא את החוקים וגם לא את המשפטים. אם אפשר לפי האנושיות להסכים עם הלב של לא תגנוב, הלא אי אפשר להשיג מדוע ישלם הגנב דווקא כפל ותו לא. מדוע לחלוק הגנבות של ארבעה תחת הסה ולא תחת גנבת מלבוש? מדוע חמישה תחת השור ולא תחת גנבת ריחיים ורכב שמחייתו של אדם תלוי בהם? ומדוע אם מודה הגנב אחר שגנב פטור הוא מן הכפל? מדוע יש חילוק, יש הבדל במחתרת בין הליכתו וחזירתו? אם אפשר להאנושיות להסכים על יום שביתה שיהיה ביום השבת, כמו שהציונים מסכימים, אלא מדוע אם נושא מסע כבד על שולחנות וספסלים ברשותו פטור עליהם? ואם מזיז מחט קטנה, הזזה כלשהי, מרשות אחת לרשות אחרת, יש על זה חיוב סקילה. וכן ברוב מצוות התורה, שהם רק חוקים בלבד, ואי אפשר כלל להקיפם באיזשהו שכל אנושי. חמץ בפסח אינו מחליש את הבריאות. וכן, כוס של חמין ביום הכיפורים, חס וחלילה. והאדם נראה נאה גם עם בגד שעטנז. אין שום צער באכילת חלב, חלב ודם. כל מצוות התורה הקדושה, שגבו למעלה גבוה השמיים מן הארץ, מן מקום שיד שכל אנושי מגיע שמה. הציונות אינה גוזרת לחלל שבת, אבל עוקרת את כל היסוד לשמירת השבת. הציונות אינה גוזרת לעבור דווקא על כל העבירות, אלא מסלקת את השורש לשמירת כל התורה כולה. הציונות הטבעית, האנושית, הגביעית, הגופית, עוקרת הכל ומכחשת הכל, ומגעת, מגיעה עד שורש השורשים של כל קדושת ישראל, ואת זה לא הבנו. הכפירה הציונית כשהיא לעצמה פוגמת את הכל. חילול התורה כולה זה ענף טבעי מהשורש הציוני. זה ענף שנובע, שצומח מתוך השורש הציוני. הכפירה הציונית כשהיא לעצמה פוגמת את הכל. חילול התורה כולה. זהו ענף, זה לא בשורש, זה ענף. זה תולדה שצומחת מהשורש הציוני. וזאת בלתי אפשרי שלא תבוא. הענף הזה בלתי אפשרי שלא יצמח מאותו שורש. כי זהו שלשלת חזקה ולא ארוכה ביותר. היא נגזרת כמעט מיידית מהציונות. בזמן הופעת העניין הציוני בעולם, רוב רובן של ישראל בארצות מזרח אירופה, מקום פריחתה ורביצתה, היו שומרי תורה במעשה. הנטייה וההמשכה מבית המדרש הייתה למעשה הציונות בלבד, ולא לשורשים שלה. כלומר, הנטייה הייתה להתעסק באותם הדברים שיביאו אותן אל ארץ ישראל עם המטרה לבנות בית לאומי עבור ישראל. השקר היה כל כך נורא שהוא הצליח לפגוע בקהילות הקדושות ביותר באירופה, כי הוא הציג להם את הציונות כמשהו מעשי על פני השטח, והוא לא הראה להם את השורש. הוא הסתיר מהם את שורש הכפירה. זה נחש הקדמוני שהראה להם שהנה זה משתלב והולך יופי ביחד עם המצוות והשמירת התורה שלהם. והוא לא, והוא הסתיר מהם, הוא לא הראה להם את השורש שהוא אבי אבות הטומאה, שברגע שמתחברים אל הענף ולא רואים את השורש כי הוא מוסתר בכוונה, מגיעים מהר מאוד אל השורש. וזה מה שקרה לכולם, לסבתא שלי, לסבתא שלכם, לכולם, כמעט לכולם. הראו להם שאין סתירה בכלל, שזה עצמו רק הגשמה של מה שהם מייחלים לו. זה השקר הגדול. ואת זה לא הבנו, אנחנו לא מספיק נותנים את הדעת על זה, על התהליכים הפנימיים של הנחש, לא על מה שהוא מראה כלפי חוץ. הכפירה הציונית כשהיא לעצמה פוגמת את הכל. חילול התורה כולה זה רק ענף, והראו להם את הענף והסתירו מהם את השורש. הם עברו אל הרוח הציונית בכל פעם יותר, גם במספר, בכמות, ובכל פעם יותר, גם בעוצמה, באיכות. אבל ביחד עם המשיכה אל המעשים הציוניים, נמשכו גם כן אחרי הרעיון הציוני והתקשרו בו, נקשרו בו. זו הגאונות של הנחש. זאת ההתקשרות נתקע את הנמשכים מן הקשר עם התורה והאמונה, לאט. באותה מידה שנשתקעו בציונות לכונן עם ומדינה, באותה מידה הם נשתקעו עם כל העבירות, במוקדם או במאוחר. בשטחיות אין שום תנאי בנסיעה לארץ ישראל ברעיון הלאומי, או כמו שאומרים הדתיים, בכדי לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, לקיים מצוות התלויות בארץ, להציל את ישראל מן הגויים, אין בכל זה תנאי של חילול התורה כולה. אבל השטחיות אינה מספיקה, אלא על זמן מסוים. השטחיות הזאת לא מספקת את הגחמות של הנחש, אלא לזמן מסוים. עצם העניין של הציונות לא מסתפק בכך. עם כל כפירה הכללית עד אפס האפסים, מתראית ומתגלית בלב המשתייכים לה. הכפירה פועלת פעולתה אפילו ללא רצון וללא מודע. כי אי אפשר בשני הפכים רחוקים להתקיים בו זמנית. וכמו שאי אפשר להחזיק באמונה נוצרית, להבדיל, או מוחמדית, מוסלמית, ולהיות ישראל גם כן, שזאת מובן שמי שמחזיק באמונה גויית, הוא מומר ליהדות ורחוק מאיתנו באופן כללי. יותר מזה, הוא הריחוק מן עניין הציונות לשמירת התורה. יותר ממה שרחוקה הנצרות מהיהדות, יותר מזה רחוקה הציונות משמירת התורה לפי המקור, לפי התורה שהיא אינה מעוותת. ולכן הציונות הייתה קודם כל צריכה להכניס לקהילות את עיוות התורה. היא לא יכולה הייתה להגיד להם, למכור להם נצרות. היא הייתה צריכה למכור להם את זה בשם היהדות, בשם התורה. והיא בשביל זה הייתה צריכה ומצווה, מוכרחת, לעוות את התפיסה של התורה, לעוות את התורה עצמה. וזו הציונות. היא גרמה לעיוות התורה ומכרה את התורה המעוותת לחרדים החדשים. יותר מזה, בלתי אפשרי להחזיק בשניהם. לא ניתן להחזיק גם בדת הציונית וגם בדת משה. כוח רב ישנה בתומעה הציונית, מפני שנתאחזה בדברים עליונים ביותר ובזכיות הגדולות של עם סגולה. התורה הקדושה, כמו שניתנה מסיני וכמו שנתפרשה בקבלת חז"ל, התורה שבעל פה ובבעלי שולחן ערוך, הם מחיובים על כל יחיד ויחיד מישראל לשמור, לעשות ולקיים. אבל המתנות והזכויות שצברנו עם השנים נתונים לכנסת ישראל כולה. יציאת מצרים, מתן תורה, המן, הבאר וענני הכבוד, ב-40 השנה במדבר, וכן כל ה-15 מעלות עד כניסה לארץ ישראל ובניין בית הבחירה, הם מתנות וזכויות עליונות לישראל. הכניסה לארץ ישראל, הכוללת בתוכה כל 10 קדושות עם בניין בית הבחירה, הם מעלות אחרונות ושלמות הכל. לשוננו, לשון הקודש, היא גם כן מן הזכויות העליונות, שהרי מאז זמן חורבן בית המקדש והגלות נלקחה מאיתנו הזכות הגדולה הזאת להשתמש בלשון הקודש בשימוש מלא. מדרגת הקדושה נלקחה. אז אסור להשתמש באופן חול, באופן חולין, בשיחות חולין, בלשון שבה נברא העולם. וכל היהודים בארצות פזוריהם משתמשים גם בלשונות אחרות, מפני שאין לנו עוד הזכות הזה. זה חלק מהגלות, להתגעגע לזמן שתחזור מדרגת הקדושה העליונה, שזה הזמן שבו נוכל לחזור ולדבר רק בלשון הקודש, כי החול יהיה למעלה יותר, הוא יהיה מקודש. ואז אפשר יהיה לדבר בלשון הקודש. זה חלק אינטגרלי מהגאולה. ולכן חלק אינטגרלי מהגלות הוא הגעגועים. זה שאנחנו לא יכולים לדבר בלשון הקודש ומדברים בארצות ערב ערבית ובארצות אשכנז יידיש. ואנגלית וצרפתית והולנדית. אבל משום שאין לדבר בלשון העמים, עשו ישראל שינוי בלשוניהם, כמו יידיש שנשתנתה מן הגרמנית, לדינו שנשתנתה מן הספרדית, וכן היהודים בטורקיה מדברים בלשון הזה בשינוי, בטורקית בשינוי, בלדינו בשינוי. כמו היהודים בארצות הערביות, שהלשון הערבי שלהם שונה מזו של הערבים. יש יהודית תימנית, שזה ערבית אחרת מהערבית של המוסלמים בתימן. יש ערבית של יהודי עיראק, וזה לא ערבית של ערביי עיראק, וכן הלאה. להראות את ההבדל בין ישראל לעמים, לשמור עלינו, לשון זה הדבר אולי החשוב ביותר ששומר עלינו. כמו שבאר בזה מרן החתם סופר, זכרו לחיי העולם הבא. ארץ ישראל ולשון הקודש, הזכויות העליונות, נלקחו מאיתנו בעת החורבן, מפני שאין אנו זכאים לכך. ואלה חוזרים אלינו בגאולה העתידה, במדרגה יותר גבוהה ובבחינה יותר עליונה, כמו הגאולה עצמה, תכלית הבריאה, את אשר ימלוך השם לעולם. הזיכוך העליון שבו נגיע אל הנצח, נתגבר על העונש שנגזר על אדם הראשון, שיגזר על כל האנושות בגללו מוות. כשנתקן את מעשה, את חטא אדם הראשון, לא יהיה יותר מוות, לא תהיה זמניות, יהיה נצח. אנחנו מעכבים את זה, הציונות קמה כדי לעכב בדיוק את זה. בדיוק כמו הבנייה החופשית, כי היא חלק אינטגרלי מהבנייה החופשית, שהיא, הבנייה החופשית, חלק אינטגרלי מהנצרות. ואת זה לא מקשרים ולא מבינים, גם אלה שמבינים מה זה סדר עולמי חדש, לא מבינים את לא מקשרים את קצוות החוטים המאוד חשובים הללו. ולא כאן הזמן להרחיב בזה. הכפירה השורשית הנכללת בציונות, החושך הגדול הקודם והמתאים לאור הגדול הנצחי, פגע בדברים עליונים הללו, בלשון ובארץ, ביישוב הארץ, או בגלות מן הארץ, או בגלות מן לשון הקודש. כללו את ארץ הקודש ואת לשון הקודש בתוך כפירתם, וממרים בהם את ישראל. הם הופכים למומר את כל מי שהם הפכו אותו לציוני, הם ממירים את דתו, הם הופכים אותו למומר. הם ממירים את התורה, המרה הזו, אלטרנטיבה, החלפה. אלטרנטיבה ליהדות זו ציונות, כך היא מציגה את עצמה. המרה, תמורה, זה נקרא תמורה. להשתמש בתורה באמצעות המרה של התורה. להשתמש ביהודי באמצעות המרת היהודי לציוני. הם עשו את זה מאות שנים. שאול מתחת רגזה ופתחה את פיה לבלוע רחמנה לצלן את הכל. התומעה הזאת שנתאחזה בדברים הגבוהים מעל גבוה, נתאמצה ונתגברה מזה עד כדי שתתפשט באיכותה הן בשורשים והן בענפים ובענפי ענפים, ולכלול כמעט את כל ישראל בתוך התומעה הזאת. היו מקודם כופרים, גויים וגם מזרע ישראל. אין הבדל בין כופרים גויים ובין כופרים הציונים באופן התכחשותם, אלא שהציונות עוד הוסיפה והעמיקה עליהם, על הכופרים הקודמים. כי הכופרים שקדמו להם כפרו רחמנה לצלן בבחינת שלילה בכלל. אבל הציונות היא בחיוב ובמעשה, וכל הפעולה הציונית היא תוצאת הכפירה הזאת, ולא עוד, אלא מיוחדת בכוונתה מול קדושת ישראל. בפרט, באופן מכוון ומדוקדק, הציונים הציגו את העקירה לשרש אחרי כל אמונותינו וקדושתנו כשיטה ומטרה, שעל שיטה זו כל המעשים הציוניים נבנו ונתייסדו, וכל פעולה מפעולותיהם מכילה את התוכן הזה. רוח לאומיותם ובניין מדינתם הם הדברים שבפועל, שבזה מושכים, מפרסמים ומקיימים התכחשותם שאין שכר ועונש. אין גלות וגאולה, אין ביאת המשיח ותחיית המתים, ואין ישראל ואומות העולם. דברים המכוונים אל המרכז והעצם, המהות של קדושתנו ואמונתנו. לשם הציונות מכוונת, ושם היא הצליחה לקלוע. בזה הציונות דבר חדש בעולם, סוג חדש של כפירה, שיש להבדיל אותו ולהבין שהוא מובדל ושונה מכל סוגי הכפירה שהיו עד יסוד הרעיון הציוני. קליפה וטומאה עזה מאוד מאוד בהתגברות מול השורש העליון, בהתנגדות אל היסודות של קדושת ישראל באופן כללי, ישראל ככלל, האומה, כנסת ישראל, כלל ישראל, השכינה. דבר זה נובע מעצם הרע שבעולם, מהשורש של הרע דווקא, באופן ספציפי מהשורש של הרע. והמשיכו כוח גדול ועצום, משכו כוח גדול ועצום בכפירתם המיוחדת, הספציפית, בעיקרה, בשורשה הנגד קדושת ישראל דווקא. דוגמת עבודה זרה של ישראל שאין לה ביטול במעשה או בדיבור. כמו ששייך הביטול לעבודה זרה של אקום, של גויים. חמור ואמיץ עניין הכפירה הציונית מזה, מפני שבאה מזרע ישראל, ובשביל לפגוע ולשמד ולהשמיד את ישראל. ועוד יותר, מפני שמתאחזת בעצם עניינה בקדושת ישראל, כל העניין של הנוסד כדי לפגוע בקדושה. גם את זה לא ירדנו לעומק ההבנה של מה זו הציונות, ואת זה מסביר כבוד הרב דומב, זכר צדיק לברכה. חמור גם כן עניין הציונות יותר מעניין עבודה זרה. אם כי תומעת עבודה זרה, גם היא נכללת בתוך הציונות. אבל עניין הציונות חמור מעניין עבודה זרה. שוב, למרות שגם עבודה זרה נכללת בתוך הציונות. היקף כפירתם של הציונים כולל גם את הכפירה הכללית, שאין בריאת העולם ואין שום שמימיות בעולם, רחמנא ליצלן, אבל גם ההיקף הזה פוגם ביותר בעת שבא מן הציונים, מן זו של הגויים הכופרים באותה כפירה עצמה. כשהוא בא מהציונים הוא גרוע, הכפירה הזו כשהיא באה מהציונים היא יותר נוראה מאשר אותה כפירה כאשר הכפירה באה מגויים. כי כל פגם הוא לפי ערך החטא הנעשה. וכן מפורש בתורה הקדושה חילוק, הפרש, הבדל של עונשים לנקות את הפגמים השונים. אם העונשים הם שונים, לנקות פגמים שונים, ויש הבדל בין חיוב, בין חייבים במצוות עשה לבין חייבים במצוות לא תעשה, ובין חייבי מיתות בדין, יש גם כן חילוק בחומרה. ולפי ערך הפגם והמשכת הזוהמה, כמה שאתה נמשך לזוהמה, כך כוח הטומאה עצמה יונקת עוז ומתגברת. עד בו הזיכוך והטהרה לפי הדרכים המפורשים בתורה הקדושה. ולכן, אם כי הגויים הכופרים עוברים בזה על שבע מצוות, בני נוח, שזו אחת מהן, אבל אין ערך ודמיון בפגם ובהירוס, בהריסה, בשעה שהכופרים הללו הם מזרע ישראל, שקיבלו תורה מהר סיני ונבחרו להיות חלק השם. והכפירה הציונית היא בחיוב ובפועל, ובפועל מיוחד לישראל דווקא. ונאחזים בזכויות העליונות אשר יש לעם סגולה, בזכויות שצברנו, בזכות אבות. מפני זה הציונות היא הטומאה הנוראה שעלתה עד מרום, ואין בכוחנו לפורטה ולפרשה. אנחנו לא יכולים לפרט אותה ולפרש אותה כי אין את המילים, משום שזה הגיע עד מרום, עד הקצה העליון של זה, עד 50 שערי טומאה. שזה עד הקצה התחתון, אבל עד הקצה המקסימלי של הכפירה, של הטומאה. נתגברה הציונות באומץ רב, ונמשך כוח גדול לה, לסור כמעט כל ישראל מאת אביהם שבשמיים. כן, לסור להסיר, להזיז, לסור זה לזוז, לסתות. לסור הצידה, להסתות את כל, כמעט את כל ישראל מאת אביהם שבשמיים. שעוד לא הייתה כזאת עד היום הזה. הציונות הרסה בזוהמתה את כל המושג בעניין ארץ ישראל. כל מה שהשגנו, ההשגות שהשגנו בנוגע לכל עניינה של קדושת ארץ ישראל, מהותה, מה זו קדושת ארץ ישראל, מה זו ארץ ישראל בכלל. הציונות הרסה בזוהמתה את כל המושג בעניין ארץ ישראל. ארץ המקודשת בכל הקדושות וחמדת כל הנפשות. הציונות פגמה וחילפה, החליפה, העניין הגבוה הזה לדבר ארצי וגוי, שכל עניין ארץ ישראל לעם קדוש אינו אלא העניין של, אינו העניין של צרפת לצרפתים, זאת אומרת, אינו אלא, בציונות הוא כמו העניין של צרפת לצרפתים ואנגליה לאנגלים. זה מה שהציונות עשתה. וארץ ישראל זה לנו. מולדת, זהו. הקשר הוא קשר לאומי, והמטרה היא תעשייה צבאית ותעשייה כלכלית. חיים כלכליים ככל הגויים בעולם. בעניין לשון הקודש, לא זו בלבד שהציונות חילפה, וגשמה הפכה משמימי לגשמי את המושג של לשון הקודש, גם של המילה לשון, גם של המושג הקדוש לשון, וגם של המונח הקדוש קודש. לא זו בלבד שהציונות חילפה וגשמה את המושג לשון הקודש, אלא גם חילפה את הלשון עצמו. העניין הזה נתבאר על ידי הגאון החסיד האמיתי, מרן רבי שמעון הלוי, מזשה לכבו, השם יקום דמו, זכרו לברכה לחיי העולם הבא. נודע מדברי חכמנו זכרם לברכה, כי כל אומה מאומות העולם מיוחדת באיזשהו ענף מהטומאה הכללית. שהרי החזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל האומות. הוא חיזר לכאורה, החזיר מבחינת, הוא ניגש, הוא הגיע, הוא חיזר אחרי כל האומות, הוא הציע את התורה לכל האומות, ולא היו יכולים לקבלה מפני עניין ספציפי מיוחד של כל אומה ואומה שמתנגד להזהרה מדויקת ספציפית שבתורה הקדושה. בדרך כלל ישנן שבע מידות כלליות בתומעה, שכל אחת מתחלקת לעשר. 70 דברים בתומעה, והן ה-70 אומות וה-70 לשון כלליות, שכולם הם ענפים מהם. כל טומאה מיוחדת מתעצמת באומה זו השייכת לעניין זה, וזה כוחה וכוח השר שלה, השר של האומה. לכל אומה יש שר בשמיים והוא קודם לאומה. זה קודם צבא השמיים. אנחנו רק הבבואה של צבא השמיים. אז כל תומעה מיוחדת מתעצמת באומה זו השייכת לעניין זה, וזה כוחה וכוח השר שלה בשורשו, וכוח זה מתלבש בלשון הפרטי הספציפי של האומה. התלבשות של תומעה פרטית ספציפית בלשון הפרטי, בלשון ספציפית, מתראה, נראית, בהיגיון של לשון הזה, של כל לשון ולשון, שאין ההיגיון המחשבתי של לשון זה, דומה להיגיון המחשבתי של לשון אחר. בלשנים, יראי שמיים, זאת אומרת, תורת הסוד, בעצם, היא זו שמבינה בעומק העניין הזה. לא סתם פיזר הקדוש ברוך הוא את שפה אחת ודברים אחדים לפני חטא מגדל בבל, לפני חטא דור הפלגה, לא סתם פיזר ל-70 לשונות, 70 אומות, ולא סתם נחזור באחרית הימים כאשר עם ישראל יחליט לחזור סוף סוף בתשובה ויגאל את העולם הזה ויביא באמצעות התשובה גאולה לעולם, אז כל העמים יהיו שפה אחת, יחזרו להיות שפה אחת. התקשורת במהותה, באיכותה תהיה אחרת לחלוטין, ואז יש, ורק זה הבסיס לשלום אמיתי. כי שלום הוא עניין של פגם בתקשורת, פגם תקשורתי. ההיגיון של לשון הגרמני הוא מיוחד, הוא ספציפי. הוא מתאים לעניין רציחה וצבא. ההיגיון של לשון צרפתי מיוחד, ספציפי, הוא מתאים להבליט בו רצונות גופניות. רצונות פיזיים, גופניים. ההיגיון של הלשון האנגלי מתאים לבטא בו נטיות מן האמת ושקרים פוליטיים. וכן הלשון הפולני מיוחד לגאווה וגאון וכדומה. התנשאות. כל זה נראה בחוש. נראה בחוש זה אומר מוחשי. אפשר לראות את זה בעיניים בשפתנו. שלכל לשון ולשון ישנו היגיון מיוחד הנובע משורש התומעה הפרטית, האישית, הספציפית, הנקבע בלב של אומה זו המדברת בו. לשוננו נקרא לשון הקודש, שמלבד העניין שאין בלשון הקודש ביטוי מיוחד לגנאי, כמו שכתבו הקדמונים זכרם לברכה, עוד בזה שההיגיון הנמצא בלשון הקודש הוא כולו קדוש וטהור, ולא נמצא בההיגיון הזה שום מידה רעה כמו רציחה או שקר או תאווה וכדומה, אלא כולו קודש נקי מכל היגיון בלתי טהור. היגיון, אנחנו רגילים להשתמש במילה הגיג, בחשבה. ובלשון הזה, בלשון הקודש, נובע כלליות הקדושה המתעצמת בכנסת ישראל, קודש ישראל לשם. לשון זה לא דבר של מה בכך. בעברית הציונית ישנן הרבה מילים בדויים שבדו הכופרים, בדו בדיון, דמיונים, דמיוניים. אבל גם המילים המושאלים מן לשון הקודש הם הנאמרים ונכתבים בהיגיון גוי, טמאה ורחוקה מאוד מלשון הקודש. כי לשון עברית של הציונים, ההיגיון שבו הוא מעותק מן הרבה לשונות של גויים, ויש לראות בו העתקה ישירה מן לשון גרמני, אנגלי וצרפתי. אבל כן, יש בו הרבה מן ההיגיון שבשאר הלשונות, ויש בו אפילו ההיגיון היפני. היגיון שוב מחשבה. מה עומד מאחורי הלשון? מה שהם עשו, זה לקחו, גם בדו מילים מצלול אותיות, מצלול חדש, מצלולים חדשים, אבל הנורא מכל הוא שהם לקחו מילים מלשון הקודש, רוקנו מהם את המשמעות הטהורה והקדושה, יצקו לתוכן, לאותן מבנים מילוליים, לאותן מבני מצלולים, הם יצקו תוכן תמה. ואז אתה מעוות ומתמה ומזהם את הנשמה. כמו למשל כנסת, כמו למשל לשכה, כמו למשל פייס. פייס זו הגרלה של משפחות הכהונה. איזו משפחה תיקח משמרת כהונה בבית המקדש? זה פייס. הם הפכו את זה לקזינו. ממש קזינו. זה פשוט לקחת את התוכן ולהכניס, לרוקן אותו מהתוכן הטהור, ולהכניס לו, ליצוק לתוכו תוכן תמה, ולהשמיש את זה ולנרמל את זה. עכשיו, כשאומרים לרוב רובם של היהודים, כשאומרים להם היום את המילה פייס, מפעל הפייס, פייס, בדמיונם, מה שעשו זה הכשירו, מה שהציונות עשתה זה הכשירה קזינו. הכשירה את ההימורים. שזה אסור, וזה נורא, וזה שפל. מעבר לזה, הציונות תימאה את בית המקדש בצורה הזאת. פשוט תימאה את בית המקדש. כל יהודי שיגידו לו, כמעט כל יהודי היום שיגידו לו פייס, הקונוטציה, האסוציאציה הראשונה, ההקשר הראשוני שיבוא לו במוח, זה מפעל הפייס, הימורים. ולא בית המקדש. וכשיקום בית המקדש, הקונוטציה, פייס, תהיה מתונפת. זה מה שהציונות עשתה. זה דבר גאוני להרע. גאוני ברוע שלו. עברית ציונית כוללת בתוכה תומעות ההיגיון שבהרבה לשונות של גויים, ואינו מיוחדת להיגיון אחד. היא לא לקחה רק את ההיגיון, את המחשבת, את התומעה הגרמנית והיא הכניסה לתוך הלשון, אלא את כל 70 האומות. העברית היא תומעה כללית, היא כוללת את כל התומעות. כך באר הגאון הקדוש. זכותו יגן עלינו. הציונים מודים בזה. וזה זמן לא כביר. העיר בן גוריון, ראש הכופרים, בשעתו, בכנסת המינים שלהם. אנו קוראים לעברית לשון של נביאים. מסופק אני אם נביא אחד יבין הלשון שאנו מדברים בו. ההנחה זו צודקת ביותר. הוא צדק. כי אין ההיגיון, אין המחשבה ואין הסגנון של העברית הציונית דומה כלל ללשון הקודש, אלא העתקה מקובצת, אוסף של העתקות מכל לשונות העמים. ההברה העברית אינה ספרדית כלל, אלא מיושרת אל ההד וההברה של הלשונות הלטיניים. העברית היא תומעה מקובצת מעמים רבים, כל זאת היא ענף מן הציונות עצמה, המכחשת מהות הקדושה, מהות הקדושה לעם ישראל, ומקבעת את החילוף, את ההמרה, את המרת המהויות, וההשוואה של כל גויי הארץ, משווה, השוותה את היהדות לכאורה, לכל שאר האומות. זה תפקידה של הציונות. זה מה שהיא עשתה. כדאי להוסיף, כי בן יהודה, שם רשעי מרכב, הממציא לשון עברית ציונית, מת בשבת קודש במיטה חטופה, בעת אישון סיגר, ובעת כותבו, בלשון התמאה הזו. מה שהציונות הוא באמת, כלומר, שהציונות במעשה, לבנות עם ומדינה, הציונות המעשית, מה שנקרא, הוא במחשבה, מאחורי הציונות המעשית יש מחשבה של עקירה כללית לכל קדושת ישראל. המאבק של הנחש הוא תמיד בקדושה. תמיד. זה גלוי ומובן, והציונים בעצמם לא חולקים על כך. הם לא חולקים על זה כלל, אדרבה, דוברים על זה, בכל ההזדמנות. בזמן שהדבר עומד על הפרק, ומפרסמים זאת באופן ישר, ללא ספק, כלל, שזהו עניינם. הם כתבו את זה, אמרו את זה, שידרו את זה, הלוך ושוב. מאז הקמת התנועה הציונית, הרבה שנים לפני שהם הקימו את הענף שלהם, את הציונות המעשית שלהם, את המדינה. הם דיברו על זה בגלוי ולא הסתירו את זה, וכל דבריהם הללו מפורסמים וגלויים לכל. מי שמתווכח על הדברים הללו הם אינם הציונים, כי הציונים אמרו את זה בפרהסיה, אלא הדתיים או התורתיים, תורניים, אלה שמכנים עצמם כך, או שאר השמות שקוראים לעצמם לפי צורך השעה, במקום לקרוא לעצמם פשוט יהודים. זאת שקוראת לעצמה ציונות דתית, זו של מזרחי, מזרחי. ציונות דתית זה המזרחי שהיה פעם קראו לזה מזרחי, זה אותו אחד. או הקטנים מהם במספר, מהציונות הדתית, הקטנים מהם במספר, הם האגודאים של היום. או כל, זה היה, הוא כותב הרב, זה האגודאים דה היום, אבל בימינו זה כבר התרחב, כי המדינה, הרבנות הראשית של הציונית לקחה את אותו פורמט של אגודה ועשתה והעתיקה אותו והדביקה אותו על עדות המזרח והקימה בזה את ש"ס. אז היום זה גם אגודה גם ש"ס, אבל גם כל שאר המפלגות החרדיות שקמות, אצניקים וכל הזוהמה הזאת. אז הציונות הדתית, זו של מזרחי שנקרא פעם, או הקטנים מהם במספר, האגודאים דהיום, ההולכים בעקבותיהם והמעתיקים דבריהם של המזרחי. האגודה מעתיקים את דברי המזרחי. הם האחראים עבור ההיקף של השתלטות הציונים. הם האידיוטים השימושיים, הם סוכני השינוי, הם אלה שאפשרו את ההפצה של הכפירה הנוראה מכל הזו של הטומאה הציונית. ורק הם אלה שהכשירו את הציונות. ואת זה הכי חשוב להבין. אינן אחראים עבור הישגים בהישג המדיני, שהרי כל פעולה ומאמץ נעשה מן הציונים עצמם. המזרחי היו רק שותפים קטנים וחלושים, וכמעט ללא צורך כלל בפעולות הללו. אבל בנוגע להתפשטות ולהשתלטות של הציונות בישראל, בעם ישראל, בעניין ההתפשטות של הציונות וההשתלטות על כלל ישראל, ההגעה וההפצה שלה לכלל הקהילות שומרי התורה והמצוות החרדים האמיתיים, ההישג בדבר הזה ייכתב על חשבון הציונות הדתית. המה המשיכו על עניין זה דברים, הם משכו בעניין הזה דברים שעבורם נמשכו להציונות רובם של האוחזים בזה כיום. הם הציירו את הציונות בגוונים הלוקחים לב יהודים שומרי תורה, רוב מניין ובניין של כלל ישראל בימים הללו. הם גירשו הגשרים, הם גשרו הגשרים, הם גשרו הגשרים שעליהם עברו היהודים מדת ישראל אל ההכחשה הציונית בכל פעם במספר יותר גדול, ונגררו אחריה עד שנבלעו בתוכה. הציונות הדתית, המזרחי, הם לכל גווניהם, ויש להם הרבה גוונים. לשקר תמיד יש הרבה גוונים כדי להטעות. הם סללו את הדרכים, הם גישרו את הגשרים. הציונים ידעו מזה, והחזיקו בהם, באותם דתיי מחמד, והשתמשו בהם שימוש מלא. נחוצים היו להם בנחיצות גמורה, אם כי שילמו להם רק חלק קטן מסחרם המגיע להם עבור מעשיהם וההישג המכריע הזה. זה עוד דבר שצריך היה מזמן לתת עליו את הדעת. זה לא החילונים. המדליה מגיעה אז, בימים ההם, בעיקר לציונות הדתית. על כל מה שכרוך בזה, כולל על פרשת ילדי ונשי תימן. ועל כתבי הקודש של תימן. אבל הסכנה היום היותר גדולה היא ברזולוציה יותר גבוהה. והיא חרדי המחמד, קרי מה שנכלל תחת הכותרת האגודה.